הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
מה הניע את מגלי העולם הגדולים, ומה משותף לאותם הרפתקנים שיצאו למסעות ימיים רחוקים ומסוכנים? חלקם ניהלו מאבקי הישרדות קשוחים, אחרים יצאו למען מטרה נשגבת. הם גילו, סחרו וכבשו, כשהסקרנות משמשת להם דלק. למען הסקרנות, אם כי לא רק למענה, הם לקחו סיכונים עצומים והרחיקו לכת הרבה מעבר למוכר ולידוע. רבים מהם שילמו על כך בחייהם. בזכות משימת חייהם, תוך פחות מ-100 שנים, התבשרו האירופים שמעבר לאוקיינוס לא חיים דרקונים ומפלצות, אלא בני אדם אמיתיים, שנראים קצת שונה. הם נוכחו לגלות שהעולם הוא עגול, טעמו לראשונה אוכל מטובל, לצד גילוי מאכלים חדשים כמו תפוחי אדמה, תירס, עגבניות ושוקולד. המסעות האלה סללו את הדרך לתפיסות מדעיות מהפכניות, כמו השפעת האדם על הסביבה ותורת האבולוציה, הכירו לעולם תרבויות, מנהגים וטקסים פולחניים אקזוטיים, והציתו גם אצלנו, אנשי דור הסילון, את יצר הסקרנות שמפתה אותנו לחוות ולחקור תופעות טבע, ולנסוע עד קצה העולם להיחשף לשפע התרבויות שבו. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובשני הפרקים הקרובים נדבר על כל אלה יחד עם אורן הארי, עיתונאי, פרשן, מרצה, מחבר ספרי עיון ואיש אשכולות. שלום אורן.
שלום ורד, לך ולמאזינים ולמאזינות.
כפי שציינתי, אנחנו נשוחח כאן פעמיים. פעם אחת על מגלי העולם ועל כמה מראשוני האנשים שהקיפו את כדור הארץ במסעותיהם הימיים, פתחו את עידן התגליות במאות ה-15 וה-16, ובפרק הבא נתמקד באנשים ומסעות מאוחרים יותר במאות ה-18 וה-19, ששינו והשפיעו דרמטית על המדע והמחקר ותרמו מאוד לעידן הנאורות וההשכלה. אז בוא נתחיל.
רגע, בואי נתחיל במושג מגלי עולם. כדאי לזכור שאותם מגלי עולם הגיעו וגילו אנשים שהיו שם מאות אלפי, לעתים עשרות אלפי שנים. כלומר, זה שמגיע ג'יימס קוק, שנדבר עליו בפרק השני, שהוא מגיע ויש פסל בסידני באוסטרליה, כאן במקום הזה הגיע ג'יימס קוק וגילה את אוסטרליה. לא, היו שם אבוריג'ינים.
מגלה עולם לאירופאים.
מצוין.
בלבד.
ועם האירופים, בואי נחשוב על עוד מושג. אנחנו מדברים על העולם, בואי תחשבי על כך שהאנשים האלה, אנחנו קוראים בספרים, כולל גם בספרים שאני כתבתי, שהם יצאו אל המזרח הקרוב או המזרח הרחוק. את זוכרת שאנחנו על כדור, כן? אין קרוב, אין רחוק. השאלה היא קרוב או רחוק
ממה? מאיפה אתה מסתכל,
כן. בדיוק, והתשובה היא מאירופה. שממנה אכן יצאו אותם מגלי עולם שתדבר עליהם, שהם יצאו הם, ולימים יצאו מיסיונרים ומתיישבים וסוחרים, כולל סוחרי עבדים, וגדודי צבא, ובעצם השתלטו על העולם כולו. שזה מדהים. כמה פקקתם מדינות בקצה אירופה? הולנד, 700 אלף איש. פורטוגל, 500,000. אנגליה, 1.5 מיליון בני אדם. ספרד, 4 מיליון. ותוך 150 שנה, המדינות הקטנות האלה משתלטות על מרבית העולם, והמורשת שלהם שולטת בעולם עד עצם היום הזה.
אני לא, אבל כשאנחנו מסתכלים על כדור הארץ, בדרך כלל מה שאנחנו רואים דבר ראשון, זה את אירופה, אפריקה, אמריקה משמאל. אנחנו בדרך כלל לא מסתכלים על כדור הארץ כשהאוקיינוס השקט הוא המרכז.
את צודקת לחלוטין. אנחנו מתובנתים על ידי המפות, ראיית העולם של כולנו, בין אם אבא וסבתא נולדו בשטטל, ובין אם הם נולדו במלח, או נולדו פה, הם היא מערבית. המפות שגדלנו עליהם זה הים התיכון באמצע, אגב,
תיכון.
חשבי על המושג הזה, תיכון, כלומר כן. אמצע העולם, למעלה אירופה, למטה אפריקה, ימינה אסיה, שמאלה אמריקה. למה? למה זאת המפה? למה לא האוקיינוס השקט באמצע?
אנחנו נדבר על נרטיבים, אנחנו נדבר הרבה על נרטיבים.
הנרטיב הזה עשה את זה שבאמת מרכז העולם הוא אירופה, היא הייתה שנים רבות מאוד, אבל ממנה יצאו אותם אנשים אמיצים, לעתים פסיכופטים, רוצחים, קנאים דתיים, סוחרים, כל החבורה הזאת שבאמת שמה נכנס להיסטוריה ובצדק. אני מת עליהם. על רובם.
גם אני. אז בוא נתחיל עם אנריקה הספן, יש שמכנים אותו אנריקה הנווט, שאומנם מעולם לא פיקד בעצמו על שום ספינה, אבל נחשב לכוח המניע של המסעות, הפלגות הפורטוגליות שהיו הראשונות, לפרוץ את הדרך לאפריקה, להודו, למזרח הרחוק.
כמובן.
אפשר להגיד עליו שהוא היה האב הרוחני של דור הספנים הגדולים?
לגמרי. הוא האב, עכשיו צריך לזכור שנושאים, היו גם קודם. כלומר, היו אנשים שיצאו אל הדרכים, היה מרקו פולו והיו אחרים שיצאו בדרך חמשי המפורסמת, אבל במסעות ימיים אירופיים, אנריקה הנווט הוא הראשון. אבל יש פה נקודה מעניינת. אנריקה הנווט מייסד בכיף סגרש, תכף נדבר על כך, את האקדמיה שלו, ב-1418. שימו כוכבית ליד השנה הזאת. ב-1405 יוצא ג'אנגחה, ימאי ענק, סיני, פחות מוכר לכם כי שוב, ראיית סיני. העולם שלנו מערבית, יוצא לראשון מבין מסעות האוצר. עכשיו, המסעות של דיוגו קאם וווסקו דה גאמה, אפילו מגלן או דרייק, או קולומבוס, קולומבוס 3 ספינות, מגלן, דרייק 5 ספינות. הצי הסיני שיצא למסעותיו היו מאות אוניות. אוניית הדגל של ג'אנגחה הייתה גדולה יותר מהניניה פינטה וסנטה מריה יחד. 27,800 איש, כולל חשבים מלווים ממשרד האוצר, ושופטים ומלאכים וסוחרים ואנשי צבא והכל. הם כבשו את כל האוקיינוסים, הצי הסיני הגדול יותר מכל שאר הציים באוקיינוס יחד. אבל אחרי המסע השביעי, הקיסר מורה להעלות את הצי על החוף ולשרוף אותו. מדוע? כי סין כל כך נעלה, כמו גם האסלאם, כמו גם יפן, כולם בטוחים בזה, נעלים על הכופרים שאסור ללמוד מהכופרים ואין מה ללמוד מהכופרים, על כן צריך להסתגר מפניהם. ובדיוק לוואקום הזה, אין וואקום בעולם, נכנס אנריקה הנווט, נכנס את פורטוגל.
לוואקום שאנחנו ממש ככה בו פתחנו, בסקרנות, סקרנות, זו ה...
לא סקרנות, מסחר. כיבוש, ביזה. מדוע אנריקה הנווט מחליט לעשות את זה? הוא בנו השלישי של ז'ואאו מלך פורטוגל, ואביו שולח אותו לכבוש 2 ערים במרוקו של היום. אגב, היום הם ערים בשליטה ספרדית, עוד אחד מהדברים ההזויים שיש בעולם, סאוטה ומליה. עכשיו, לסאוטה ומליה הגיע כל העושר של אפריקה, אל תחשבו אפריקה של היום, אפריקה של אז, אני מדבר על זהב מממלכת מלי, אני מדבר על שנהבים, אני מדבר על אריגים, והוא מגיע והוא רואה עיר
עבדות.
עשירה, זה יבוא בהמשך, כן. היא עיר עשירה בצורה בלתי רגילה, ואנריקה הנווט, שאני מזכיר, פורטוגל הרי גובלת רק בספרד וכל השאר באוקיינוס, אומר, אנחנו צריכים לצאת אל הים כדי להגיע לאוצרות אפריקה, בלי מתווכים. אנחנו נעשה את זה בשם העושר, בשם הנצרות ובשם פורטוגל, לא ברור לי באיזה סדר. על כן הוא מתחיל לעשות את האקדמיה שלו, הוא ניגש לזה בצורה מדעית, וזו הגדולה שלו. הוא מביא לכיף סגרש, הוא מביא בוני אוניות, הוא מביא תופרי מפרסים, הוא מביא מסרטטי מפות, יהודים, אברהם קרשקש, ובנו יהודה, אברהם עשה את האטלס הקטלני המפורסם שלימים ניתן במתנה, נמצא עד היום בספרייה הלאומית בפריז, אפרופו ספריות לאומיות, אחד האוצרות שלהם, והם צריכים, סרטטי המפות, לאחות יחד מכל האגדות, מכל מיני דברים שמלאכים שיקורים ראו, מכל מיני דברים כאלה, לאחות איזושהי תמונת עולם. אנחנו מדברים על התקופה שבה במפות כתוב, היק סין דרקונן, כאן חיים דרקונים. הם יודעים שמעבר לקו המשווה, השמש שורפת כל דבר. עובדה, האנשים שם שחורים. כן. זאת אומרת, ישנו פחד אדיר להגיע לאזורים האלה. והוא מחליט שזה יהיה מאמץ לאומי, והוא מתחיל לגייס ולממן את המשלחות שירדו יותר ויותר ויותר
אבל,
דרומה.
אבל לוקח להם 70 שנים, מהרגע שבו הם מתחילים,
נכון.
את לרדת ככה, לאט לאט, לאורך חופי מערב אפריקה, עד שהם מגיעים לכיף התקווה הטובה. נכון. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
כי את צריכה להסתכל על זה לא בעיניים שלנו היום, את צריכה להסתכל על זה בעיניים של אז. ישנו אחד המקומות שהוא, כל מעבר של כל נקודה, זה פחד מוות. האנשים האלה הם פוחדים, הם יודעים שיש דרקונים בים, הם יודעים שיש מפלצות, הם מאמינים באמונות תפלות, הם לא יודעים אם יהיה להם מים, הם לא יודעים אם יהיה להם אוכל, הם מנווטים כשהם צמודים לקו החוף, הם פוחדים פחד אדיר. ישנו כיף שהם עוברים אותו ולוקח הרבה מאוד ניסיונות, כי כל פעם הם ממציאים תירוצים, הייתה לי מיגרנה, השם סינברה אותי, הם חוזרים הביתה, כיף נן. מדוע נן? אין. אף אחד לא חזר מעבר
מעל
אליו.
מעל קו המשווה.
הרבה מעל קו המשווה. במונחים שלנו של היום זה הסהרה. אבל הם פוחדים לעבור אותו. רק כאשר הוא מציע שוחד, הוא מציע הון תואפות, לכל מי שימשיך ויגיע יותר ויותר דרומה, כמה אמיצים, הרפתקנים, פושטי רגל, אנשים שמחפשים להתעשר, מוכנים בכלל לקחת את ההרפתקה הזאת. אנחנו מדברים על תקופות שבהם, אני מזכיר לך, נדבר על זה בפרק הבא, 2 מיליון מלאכים אירופיים מתו מצפדינה.
כן.
אוניות היוצאות לדרך היו חוזרים 1-3%. אנשים היו בתנאי תברואה איומים, אנשים נחטפו. מושג לחטיפה, מילה לחטיפה באנגלית, אחד המושגים היא to Shanghai. מה זה Shanghai? אנשים נחטפו, ושמו אותם על אוניות לשנחאי, הם התעוררו, היו חובטים בהם, כשהם יצאו שיקורים מאיזה פאב בלונדון, והם היו מתעוררים על אונייה בדרכה לסין, או בדרכה להודו, לא היו צוותים, לא היה שום דבר. עכשיו הם יורדים אחד אחרי השני, ואחד הדברים המרתקים, יש המון בסיפורים האלה, הם יוצאים לחפש ממלכה נוצרית. יש ממלכה נוצרית אגדית של הכומר יוחנן, פרסטר ג'ון, אף אחד לא יודע איפה היא. אבל אירופה, שאני מזכיר, נמצאת תחת לחץ של האסלאם ולחץ של המונגולים, יודעת שעוד מעט יבוא הכומר יוחנן שנמצא, זה קצת כמו הסיפורים על סמבטיון, כן? שהוא נמצא אי שם, לא ברור אם באסיה או באפריקה, אבל חושבים שהוא באפריקה, עוד מעט הוא יבוא עם הגייסות הנוצריים שלו, ויצילו את עולם הנצרות. עכשיו, יש ממלכה נוצרית כזאת, היא נקראת חבש, לא אליה הם התכוונו.
כן.
אבל כל פתח נהר שהם מגיעים, הם מנסים להיכנס פנימה כדי למצוא את הממלכה הזאת. ואחד אחד הם יורדים, ומגיעים ומנסים להגיע, לעבור את הקצה של אפריקה, והם בכלל לא יודעים. את שוב מסתכלת על זה בעיניים של היום. אולי אפריקה לא נגמרת. אולי היא מגיעה אל הקצה. אולי היא מגיעה אל קצה הים. אולי היא מגיעה אל הקוטב הדרומי.
גם כשכבר מגיעים לכיף התקווה הטובה, המקום הזה הוא מקום, גם היום, מאוד סוער, תנאים מאוד קשים, לא פשוט בכלל לעשות את העיקוף הזה ולהמשיך מזרחה.
והעיקוף הזה נעשה במקרה. ברטולומאו דיאש מגיע לאזור, עכשיו, הם רוצים כל הזמן לנווט ליד החוף, זה הגיוני לגמרי, אתה רוצה שאם עזל לך, עזלו לך המים, עזל לך האוכל, אתה צריך פירות, הם עדיין לא יודעים איך מרפאים צפדינה, אבל אם אתה צריך משהו, אתה צריך בשר, אתה צריך משהו, אתה יכול לעלות על החוף, אתה יכול לעשות את זה, אבל בגלל הרוחות הנגדיות, אם אתה מנסה להיות צמוד לחוף, אתה לא יכול לחצות את כיף התקווה הטובה, ומה שקורה זה שפורצת שערה, והשערה מסיתה אותו, מסיתה אותו, מרחיקה אותו מכיף התקווה הטובה, ורק כאשר הוא עושה את הסיבוב וחוזר חזרה, הוא מצליח לחזור אל החוף, ואז הוא רואה שהחוף מתחיל להתעכל לא דרומה כמו קודם, אלא צפונה. הוא מבין שהוא חצה את כיף התקווה הטובה. אגב, הוא קרא לו כיף השערות, מלך פורטוגל שמבין משהו בשיווק ומיתוג, שינה את השם לכיף התקווה הטובה. הנקודה היא שהוא הבין שאתה צריך כאילו לחזור על עקבותיך, לפנות ללב האוקיינוס בניגוד לכל האינטואיציה, ואז אתה תוכל לעשות את זה. ואגב, דיאש, אחד הנווטים הגדולים בתולדות האנושות, במסע המפורסם של וסקו דה גאמה, הוא יהיה הנווט שלו. כאשר דיאש חוזר הביתה לפורטוגל, כמובן תחשבו על הנקודה הזאת, שכולם מחכים, האם האוניות חזרו, האם חזרו בני הדודים שלי, האם חזר הילד שלי, האם חזר האח שלי, אולי הם מתו בים, מה שסביר, אולי כל המשלחת מתה. ספר לנו אדוני המלך, איפה היית ומה עשית, את מי ראית, איזה ילידים, איזה בעלי חיים, איזה פירות אקזוטיים, איזה צמחים. ודיאש חוזר ומבשר שהוא הצליח למצוא את הדרך להודו. כלומר, הוא עקף את אפריקה לאפריקה, יש קצה, ועכשיו אפשר להגיע להודו בקלות. על הרציף, מחכה לו בחור צעיר, הוא לא מחכה לו, אבל מחכה אדם בשם קריסטובל קולון. הלו הוא קריסטופר קולומבוס. הוא בא למכור למלכי פורטוגל את הרעיון המופלא שלו, שאפשר להגיע להודו בהפלגה מערבה. אבל ברגע שהוא רואה את דיאש ושומע את הבשורות, הוא מבין שפורטוגל מצאה את הדרך הקצרה מזרחה, על כן למי הוא ימכור את מרגולתו את הרעיון הנפלא של להגיע מערבה, אהה, למלכי ספרד. תכף נדבר גם
עליו. המתחרים הגדולים. אז לפני שנגיע לקולומבוס, בוא נדבר רגע על וסקו דה גאמה, שבצדק רב נחשב לאחד מגדולי הספנים, והאירופאי הראשון, שהגיע לחופי הודו דרך אפריקה.
דרך הים,
ובעצם,
כן.
ובעצם פתח, היה הראשון שפתח את נתיבי המסחר. איך זה שדווקא הוא הצליח?
קודם כל הוא היה במקום הנכון בזמן הנכון. כלומר, דיאש כבר היה, הוא היה באמצע הדרך, אבל הקברניטים שלו מרדו בו, כמו שקרה קודם לאלכסנדר מוקדון, אמרו לו עד כאן, היקפנו את אפריקה, אנחנו רוצים הביתה, הוא לא יכול היה לדכא את המרד, ואגב יהיו מרידות ברחבי האוקיינוסים רבות מאוד מאוד, גם מגלן, גם דרייק, ויהיו אחרים שהתמודדו עם זה. וסקו דה גמה היה הבא בתור. הוא בן אצולה, דה גמה. הוא נחוש, הוא אכזר, הוא מנהיג מעולה, והוא מצליח, המשלחת שלו נותנים לו את התקציב, והוא זה שיעשה את זה, אבל צריך לומר, אפרופו המשפט המפורסם של ניוטון, אם הצלחתי זה כי עמדתי על כתפי ענקים, שבלי אנריקה הנבט, בלי דיוגו קאם, בלי ברטולומאו דיאש, דגמה לא היה מצליח. הוא בא בעקבותיהם, ועכשיו כשהדרך להודו ידועה, כלומר הוא אומר לאנשים שלו, אתם לא רק מפליגים אל האנון, אל הבלתי ידוע, אני יודע את הדרך, וזה נכון, הוא יודע כן. אותה, הוא לוקח נבט, מסולטנות באפריקנית, והם מגיעים להודו בקלות. הם מגיעים להודו בקלות אדירה, ושם אני רוצה לצטט לך ציטוט. מכתב שהוא מביא איתו ממלך קליקוט, לא קולקטה, אלא קליקוט זה דרום מערב הודו, והוא אומר המלך לכותב למלך פורטוגל, והוא מעביר את זה דרך וסקו דה גמה. בארצנו יש הרבה קינמון וציפורן וזנגביל, פלפל ואבנים טובות. ממך אני רוצה זהב, כסף פנינים והריגי ארגמן. זה העניין, מסחר.
ביזנס.
ביזנס. זה הדבר הקריטי. לא רק, כמובן גם תהילה. כמובן זה שאתה שם את הדגל. כאשר הפורטוגלים יוצאים אל הים, בכל אונייה יש מה שנקרא פדריאוס. מה זה פדריאו? זה עמוד, בהתחלה מעץ, לימים זה יהיה מאבן, שעליו צלב, וכתובת בשלוש שפות, בלטינית, בערבית ובפורטוגלית, האומרת, המקום הזה שייך מעטה למלך פורטוגל. זה אחד הדברים המדהימים. האנשים האלה, לימים מכתוב קולומבוס למלך ספרד, תפסתי חזקה על כל האיים האלה, בהשמיעי הכרזה כדין. כלומר, בעיניהם זה נראה להם נורמלי לחלוטין, שברגע שהוא אומר בשם המלך והאל וישו, המקום הזה שייך מעטה למלך ספרד, הוא באמת שלהם. נדבר בהמשך על כל ההסכמים החצופים בצורה בלתי נתפסת בכלל, שהם עושים ביניהם ומחלקים את העולם, אבל גם, בסוף אנחנו מדברים על כיבוש ומסחר. ביזה גם תהיה, אבל זה יהיה בהמשך. פה בהודו הם רוצים
לנצר,
מסחר.
גם על זה נדבר בהמשך. ואחד האנשים שמאוד סייעו לווסקו דה גמה, היה יהודי, מתורגמן בשם גשפה דה גמה, בעצם השם המקורי שלו היה אלונסו פרז, אבל בהמשך הוא באמת שינה את השם. ואנחנו יודעים על עוד אסטרונום יהודי נוסף, הרלב"ג ואחרים, דיברת על זה קצת קודם.
על זכות וכולי, כן.
מה היה התפקיד של היהודים, שבאמת הם גם נחשבו לנווטים טובים, למתורגמנים מעולים, סוחרים בחלקם?
היהודים לא נחשבו ליורדי ים דגולים, ואף פעם לא היינו, היו כמה טיילים יהודים, אבן בטוטה ואחרים, אבל מה יש ליהודים? ראשית ליהודים יש השכלה. אנחנו מדברים על תקופה, שיחד עם המצאת הדפוס, כן, במאה ה-15, באותה תקופה, מי שיודע לקרוא ולכתוב בלטינית, אנחנו מדברים על אחוז מהאוכלוסייה, אחוז, אחוז וחצי, מי שיודע לקרוא ולכתוב בשפות המקומיות, אנגלית, צרפתית, גרמנית וכולי, אנחנו מדברים על כ10%. ליהודים יש יותר השכלה, ליהודים יש גם ידע בשפות וידע בתרבויות, כי היהודים היו סוחרים באמת מאז ומעולם, לא כולם, זה לא בדיוק דבר גנטי, הנה ראו יותר כדוגמה, אבל לא משנה, בכל מקרה הם ישנם, הם כאלה. היהודים הסוחרים מבגדד, ישנו אחד שאומרים שהוא היה המודל לסינבד המלאך ממסעותיו לסין. ואותם אנשים שיש להם תמונת עולם, ואותם אנשים שהם חלקם הם מדענים, שהם מסתכלים על העולם ומתחילים לנסות ולהבין אותו, כי הם לא חקלאים, כי אסור להם להיות בעלי אדמה, וגם כי הם מגורשים. נזכור שאנחנו מדברים כבר, אם כבר הזכרת את קולומבוס, הרי אותה שנה 1492, מדוע אותה שנה קולומבוס יוצא למסע? כי המלכים הקתולים, פרננדו ואיזבלה, משלימים את פרויקט כיבוש ספרד, ואז כמובן אולטימטום למוסלמים וליהודים, או תתנצרו או תעופו מכאן, והיהודים עוברים בעיקר לאן? לפורטוגל השכנה. ממנה הם ינסו להמשיך הלאה. כלומר, אותם אנשים ברור לחלוטין שהם שכבה משכילה, הם אליטה, הם יודעים, והם מגיעים אל המקומות האלה, ויש להם את הכישרון ואת הקשרים לעתים בכל רחבי המקומות האלה. יהודים מבגדד היו בסין, היו בהודו, מהמאה השמינית, המאה התשיעית.
כן, אנחנו באחד הפרקים הקודמים שלנו עשינו פרק על דרך המשי, ועל המגילות האפגניות, ושם באמת דיברנו על זה שבמהלך המאות התשיעית והעשירית, מי ששלט על חלק מאוד נכבד מדרך המסחר הצפונית, כן. דרך המסחר הצפונית של דרך חמש, שהיו באמת יהודים, שהיתרון שלהם היה, שמדעו נכון. הרבה מאוד שפות. אז כשווסקו דה גאמה חוזר לליסבון אחרי שנתיים, הוא כמובן זוכה לכבוד רב, וכמו שאמרנו, שוב, מחלת הצפדינה...
הוא משאיר שם שייטת בהודו, ללבנים בשלב הזה, לאירופים, כבר יש יתרון שרק יתגבר עם השנים בשיטות לוחמה, שם בראש השייטת נמצא דודו, מי אמר נפוטיזם ולא קיבל, אבל חלק מהעניין היה כמובן שזה היה הדיל, אותם מגלי עולם, אתם תגיעו לימים לאמריקה הדרומית, אמריקה הלטינית, יהיו לכם נחלות, אתם תעבירו למלך את הרוב, אבל לכם יהיה, זה המוטיבציה הגדולה של הזהב והכסף והמסחר. אלה הדברים שהיו שם, והוא חוזר חזרה לארצו.
דיברנו קודם על הסיפור הזה של הפורטוגלים והספרדים. אנחנו עוד מעט ככה מתקדמים, ואני רוצה שככה תגיד כמה מילים על חוזה טורדוסיאס.
אוקיי.
שבעצם האפיפיור מחלק את העולם בין הפורטוגלים והספרדים.
אז מה קורה? מה שקורה זה שפורטוגל היא הראשונה יוצאת אל הים. מדוע דווקא היא? כי א' היא מדינה שנמצאת בשלווה יחסית לשאר אירופה. צרפת ובריטניה נמצאות באנגליה, נמצאות במלחמת 100 השנים, ספרד עסוקה ברקונקיסטה, הכיבוש מחדש מידי המוסלמים וכו', ופורטוגל היא מדינה ימית, והיא יוצאת אל הים. היא מתחילה בפרויקט של, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל זה גם מרתק, להגעה לאיים האזוריים והאיים הקנריים. אנחנו מדברים על 1,500 קילומטר בתוך הים, לפגוע באיים, זה לא מובן מאליו.
בניווט עיוור.
בניווט עיוור. ולימים, כאשר קולומבוס יוצא, והוא אומר, אני הגעתי לאיים, והאיים האלה הם שלי, כי הגעתי אליהם ראשון, אבל גם פורטוגל טובעת חזקה עליהם. עכשיו מה עושים? פונים לבורר. הבורר, כמו בסדרת הפשע הישראלית המפורסמת, הבורר בא ממשפחת פשע, משפחת בורג'יה הספרדית. עכשיו הוא גם אדם בעל עוצמה בעולם הפשע המאורגן, הוא האפיפיור. אלכסנדר השישי לבית בורג'ה, אחד האנשים הכי פחות קדושים שהיו אי פעם.
האפיפיור הוא בן למשפחת פשע?
המשפחה הזאת הייתה משפחה של פושעים. הוא עצמו, היו לו, הוא עסק ברציחות ובניאוף, יש שמועות גם על גילוי עריות בינו לבין ביתו, לוקרציה בורג'ה, המרעילה, בנו צ'זארה בורג'ה, על דמותו כתב מקיאוולי את הספר הנסיך. זה חבורה של אנשים שקנו את האפיפיורות, גם עשו את זה אחרים, גם עשו את זה כמובן משפחת מדיצ'י ואחרים, אנשים קדושים הם לא היו. ואז הוא יושב על המדוכה, הוא ספרדי, נותן יתרון לספרד, והוא מקבל החלטה, לקחת קו אורך, אנחנו נדבר עוד מעט על קווי אורך ורוחב, ושמה לחצות את העולם. החלק המזרחי הוא לפורטוגל, החלק המערבי הוא לספרד. ומכיוון שקו האורך הזה חוצה את אמריקה הלטינית, את הבליטה של ברזיל, בגלל זה ברזיל היא פורטוגלית במורשת עד עצם היום הזה, ושאר אמריקה הלטינית היא דוברת ספרדית. זה גם מגיע לצד השני של העולם, לאסיה, אנחנו על כדור, כן? בגלל זה איים הנקראים על שם יורש העצר הספרדי פליפה, הפיליפינים, הם ספרדיים, בעוד גואה למשל היא פורטוגלית. עכשיו, צרפת, גם מדינה קתולית, מקבלת התקף זעם. מלך צרפת כותב לאפיפיור ואומר, אני רוצה לראות את הסעיף בצוואתו של אדם הראשון, לפיו הוא מוריש את כל העולם, דווקא לספרד ופורטוגל. עכשיו, החוצפה הזאת היא בלתי נתפסת, באמת. אנחנו מדברים על תקופה שבה בסין, בהודו, יש בכל אחת מהם 70-80 מיליון בני אדם. האימפריה העותמנית, 40-50 מיליון בני אדם. באמריקה הם עדיין לא יודעים כמה יש. ושתי מדינות שהן שתיהן ביחד, אולי 6 מיליון בני אדם בשלב הזה, מחלקות ביניהן את העולם כולו. זה ברמת הלא נתפס.
אבל איך המדינות האירופאיות, אנגליה, צרפת, הולנד, שכבר הייתה להם נוכחות והיו להם צים,
עדיין אין להם, אז זהו, אז הם לא מקבלים את זה. הם לא מקבלים את זה, הם לועגים לעניין הזה, עוד שנייה אנגליה תחת הנרי השמיני כמובן תיפרד מהקתוליות ובכלל לא תתייחס, תכף נדבר גם על אנגליה וירדי הים האנגלים, וההולנדים גם כן שהם פרוטסטנטים עוד שנייה גם הם לא מתייחסים לנושא הזה, והאמת היא שזה היה עוד ריקה, כלומר בהתחלה לא. בהתחלה באמת הם השתלטו על כל אמריקה הלטינית. ממקסיקו דרומה היא התחלקה בין פורטוגל לבין ספרד. איים במזרח הרחוק, איי התבלין, וכמובן חלקים הודו היו בשליטה של ספרד ופורטוגל, הפיליפינים שליטה של ספרד וכולי וכולי. לימים אבל הם לא יכלו, לא הייתה שום התכנות שהם יוכלו להחזיק את כל הדבר הזה, אם או בלי פסיקת האפיפיור.
אז המסע החשוב הידוע הבא בסדר הכרונולוגי הוא של כריסטופר קולומבוס, שלכאורה גילה את אמריקה ב-1492. אני אומרת לכאורה כי הוא מעולם לא דרך ביבשת אמריקה, אבל הוא כן היה האדם הראשון שגילה בוודאות שיש יבשת בין אירופה לאסיה, ודווקא בגלל השגיאה הכל כך מפורסמת שלו, אני רוצה לנצל את הידע המופלג שלך גם בנושא אטלסים. אתה גם בין היתר מי שחיבר את האטלס האנציקלופדי של העולם.
והאטלס ההיסטורי של העולם.
נכון, ספרים שחובה שימצאו בכל בית. ובתקופתו של קולומבוס לא היו קווי אורך, לפחות לא כמו אלה שאנחנו מכירים היום. אז זה אומר שבעצם כל טעות בניווט זה טעות של עשרות קילומטרים. אז איך בעצם הם התחילו להיווצר.
אוקיי, אז פה, יפה. קווי אורך וקווי רוחב, או בעצם איך מנווטים בים. ביבשה אנחנו יודעים, יש לנו הרים, יש לנו עמקים, יש לנו נערות, משהו, יש איזשהו בסיס. אנשים הלכו, חזרו, אבל בים, נגיד אתה נסחפת בסערה. נגמרה הסערה, איפה אתה נמצא לעזאזל? איפה אתה נמצא על פני אוקיינוסים אדירים של מים? אז ככה. לגבי קווי רוחב, היה פתרון. מרבית המפליגים היו בחצי הצפוני של כדור הארץ, והם ידעו שישנו כוכב, הנקרא כוכב הצפון, והוא נמצא בדיוק בקוטב, מבחינתם.
אבל זה רלוונטי רק בחלק הצפוני של
נכון,
כמה
משווה. נכון, את צודקת לגמרי.
כי מתחת כבר לא רואים.
מתחת כבר לא, אבל ישנו צלב הדרום, שזה קצת דומה. על כן הם ידעו, שאם אתה נמצא בדיוק מתחתיו 90 מעלות, אתה בקוטב הצפוני, לא שמישהו הגיע לשם באותה תקופה, ואם אתה הוא בזווית 0, אתה בדיוק בקו המשווה. ויש להם מכשיר הניווט הבסיסי, נקרא סקסטנט או אצטרולב, שזה בעצם מד זווית, מחובר לסוג של משקפת, ובו אם אתה רואה את הזווית לכוכב הצפון, אתה יודע בדיוק אם זה 0 אתה מתחתיו, אם זה 90, סליחה, אם זה 90 מעלות אתה מתחתיו, אם זה 0 אתה בקו המשווה, אם אתה 45 אתה באמצע הדרך. מעולה. אבל מה עם קווי אורך? או, פה הבעיה.
שבעצם אלה קווי הזמן.
אלה קווי הזמן. עכשיו, הנושא הזה לא כל כך שמו לב אליו, עד שמתרחש אסון ימי, שבו הצי האנגלי חוזר מקרב נגד הצרפתים ב-1707, אחד הקרבות האינסופיים שלהם, והם מגיעים לפתח לתעלת למנש. יש סערה, החורף כבר הגיע. והשאלה הקריטית היא, שואל האדמירל את 21 הנווטים, מכנס אותם, האם אנחנו בצד המזרחי של תעלת למנש, שהוא הצד הנוח לניווט, או בצד המערבי, ששם יש את הסרטונים של איי סילי. 20 מתוך 21 הנווטים אמרו לאדמירל שובל האומלל, אנחנו בצד המזרחי. והוא מקבל את ההחלטה ההגיונית, ההחלטה השפויה, ההחלטה שכל אחד מאיתנו היה מקבל, וגם ההחלטה האסונית. בואו, מפליגים. אבל הם לא היו בצד המזרחי, אלא המערבי. ואז האוניות מתחילות לעלות על הסרטונים. 2,000 מלאכים אנגלים נהרגו תוך 4 שעות. ואז האנגלים מחליטים לגשת לעניין בצורה רצינית. איך אנחנו נדע איפה אנחנו נמצאים? היום אנחנו יודעים עם GPS וכולי. את הפתרון יביא שען. שען. הוא אומר את הדבר הבא, שזה נכון. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים על כדור. ההנחה היא שהכדור הוא מושלם, הוא די מושלם, אם אנחנו מסתכלים עליו. על כן, 360 מעלות, על כן אנחנו יכולים לחלק אותו ברמה העקרונית. אם יהיה לנו שעון מדויק פרפקט, ואנחנו יודעים מה השעה המדויקת בנקודה שיצאנו ממנה, אנחנו יודעים שכל שעה על פני השעון 275 קילומטר, אם אנחנו יודעים מה השעה המדויקת במקום שיצאנו, והשעה המדויקת איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו יודעים בדיוק על איזה קו אורך אנחנו. והוא צודק בזה ברמה העקרונית. ייקח לו 60 שנה. לעשות את השעון המדויק לחלוטין, שאחרי שורה של ניסויים, ואגב בראשות ובעדה, שבראשה עומד אייזק ניוטון הגדול בכבודו ובעצמו, הוא הצליח להוכיח שהוא, עם השעון שלו, הכרונומטר של ג'ון הריסון, צדקו יותר מכל הנבטים שהסתמכו על ראייה ועל חושים וכולי וכולי.
אבל זה קורה רק במאה ה-18, ואנחנו צודק, מדברים על הפלגות של המאה ה-16 וה-17.
אז הם לא ידעו איפה הם. הם לא ידעו איפה הם. יתרה מזו, אם אנחנו מדברים על קולומבוס, או עוד שנייה על מגלן, איך יודעים מה היקף העולם? מה גודל העולם? או יווני, במאה השלישית לפני הספירה, ארטוסטנס אומר, אני יודע שאנחנו נמצאים על, על כדור. זה לא מדויק לחשוב שכולם חשבו שנמצאים על אדמה ובקצה נופלים ממנה. אני יודע שאנחנו על כדור. עכשיו, הוא גר על חוג הגדי באלכסנדריה. כלומר, בצהריים, קרני השמש פגעו בדיוק בזווית של 90 מעלות. הוא אומר, ישנה אסואן שבה קרני השמש בצהריים פוגעים בזווית של 7.5 מעלות, כן? מודדים את הצל.
כן.
מעולה. אני יודע שאסואן היא 50 קילומטר מאלכסנדריה, ניקח את ה... ואז בעזרת טריגונומטריה פשוטה, אנחנו יודעים בדיוק מה היקף כדור הארץ, והוא 44,000 קילומטר, שזה כמעט המספר האמיתי. הטרגדיה היא שלימים יגיע גיאוגרף דגול בשם תלמי, יעשה חישוב שגוי, ויאמר שהיקף כדור הארץ הוא 20,000 קילומטר. על כן, קולומבוס, אין מקום בחישובים שלו לדבר קטן כמו יבשת אמריקה. אין מקום למגלן לדבר פעוט כמו האוקיינוס השקט. הם בטוחים שהעולם הרבה יותר קטן ממשהו. כן.
לגמרי.
אז הם מפליגים, הוא אומר, אני אפליג מערבה עד שאני אתקל בהודו. זה מה שיקרה לי. כי יבשת אסיה ענקית. זה החישוב שלו.
כן, והטעות הגדולה הזאת של תלמי באמת משתקפת בסיפור של מגלן, שבאמת לא, פשוט לא לקח בחשבון,
לא לקח
כמה
בחשבון את זה.
ענק וגדול הוא
האוקיינוס השקט. מבחינתו הוא מגיע ליבשת אמריקה, שכבר יודעים איך להגיע אליה, הוא צריך, כמו אגב ברטולומאו דיאש, הוא לא בטוח לגמרי בכלל שלאמריקה יש סוף, יש קצה, אולי היא מגיעה אל הקוטב הדרומי. אף אחד לא יודע מה יש שם. אולי היא מגיעה, מקיפה את כל כדור הארץ מהצד השני. הוא מפליג, הוא נתקל באמריקה, פיזית, ומתחיל להפליג דרומה. וחורף, ושערות, וזה שממה תופת, והוא נכנס לתוך מיצר שלימים יקרה מיצר מגלן. עכשיו, אין רוורס. אם אתה פספסת שם, אתה תמות, ברעב ובצמה, כמו שקרה להרבה מאוד. משני צידי האזור הזה, הם רואים את הילידים, את המדורות שלהם, על כן הם קוראים לזה ארץ האש, טיירה דל פואגו, שזה השם שלה עד עצם היום הזה.
אני רוצה רגע לפתוח סוגריים, ולשתף אותך, מה שבדרך כלל אני לא עושה, ואת המאזינים, למה רציתי לעשות את הפרק הזה? כי ממש לאחרונה, בפעם הראשונה בחיי, הגעתי לארץ האש, בדרום ארגנטינה, וכשאתה עומד שם מול איתני הטבע על תעלת ביגל, שנדבר עליה בפרק הבא, ככה בואכה למפרץ מגלן, ואתה רואה את העוצמה של הערים, של הים, את מזג האוויר, עם מעיל היוניקלו, ועם הבגדים הטרמיים, ועם הווייז, אתה פתאום מבין את המסע המטורף, וכמו שאמרנו, ואת הניווט העיוור של להגיע למקום כזה, שגם היום הוא בקצה העולם, וצריך להיות אישיות מאוד מאוד מיוחדת, ואין ספק שמגלן ניחן
כזה.
בתכונות אופי, שמה? שלמה הופכות אותו באמת, עזוב שהוא נחשב לאדם הראשון שהקיף את ה...
למרות שהוא לא גמר את ההקפה.
הוא לא היה, אבל היה לו יחסי ציבור טובים, נדבר על זה. אבל היה לו באמת תכונות אופי מאוד מאוד ייחודיות.
כן. בין השאר, והיית צריך את זה להיות באותה תקופה, הוא ידע להיות אכזרי כשצריך. כלומר, בשלב מסוים, הוא יצא עם 5 אוניות. מתוכן 3 מורדות בו. אחת מסתובבת ובורחת חזרה, והשתיים האחרות ישנו מרד. על כן הוא לוקח את הקברנית שהמורד הראשי בו, והוא צולב אותו. הוא מוציא אותו להורג בצליבה. אגב, באותו מפרץ שבו הוא מנהל נגדם את המשפט ומוציא אותם להורג, דרייק יעשה בדיוק את אותו דבר נגד מרד דומה 50 שנה אחר כך.
זה חוקי הים, אגב.
זה חוקי הים.
מרידה, אלונייה, זה העבירה הקשה ביותר.
אבל חלק מהדברים היו, אתה היית צריך גם לנהל את הצוות, היית צריך שהקצינים שלך לא ימרדו בך, כי היו גם כאלה מרידות שהצליחו נגד קברניטים שהשתגעו, או שהיו פשוט אלימים ואכזריים, ואולי גם לא מוכשרים, וכולי וכולי. אבל היית צריך לנסוך ביטחון, היית צריך להיות בטוח במה שאתה עושה, היית צריך להיות מנהיג שיסעו אליך את עיניהם, וכל הדברים האלה היו לו, ובסופו של דבר, גם הוא, כמו גם קוק, מתו בטמטום, שפשוט
מוחלט, כן.
אין לתאר אותו, והוא עושה את המסע הזה, והוא מצליח לצאת ממיצר מגלן, 500 קילומטר של ניווט עיוור, אל גוף מים ענקי, והוא קורא לו על סמך התכונה שהוא רואה שיש לו, שהוא שקט, פסיפיקו. עכשיו, הוא לא ידע שהאוקיינוס הזה הוא אחד באמת הגואשים שיש, כי באותה, הוא נראה לו שקט, והוא ממשיך להפליג, שזה אגב הימור פסיכי לחלוטין, מכיוון שהוא לא יודע מה ואיך ומי, ואין לו אוכל, ואין לו מים. וישנם תיאורים של כותב היומן, של כמה דוקתי זהב המלאכים היו מוכנים לשלם, כדי לאכול אך בראשים.
אני רוצה לקרוא את הקטע הזה, כי זה באמת...
מפקפתא המלאך.
מפקפתא, שיש לו תפקיד מאוד חשוב, גם כי, כמו שכבר רמזנו, מגלן לא באמת הקיף את כדור הארץ, אבל אנחנו יודעים שההיסטוריה נכתבת לאו דווקא על דברים שקרו באמת, אלא הרבה פעמים מתוך הפרספקטיבה של מי שכתב אותה, ופגפתה העריץ. הוא היה העוזר שלו, כותב היומן, ואחד היחידים ששרדו במסע הזה. ותראה איך הוא מתאר את התנאים ששרדו על הסיפון. אני אקריא ככה קטע קצר. ביום רביעי, 28 בנובמבר 1520, יצאנו מתוך המיצר ועוקפנו באוקיינוס השקט. 3 חודשים ו-20 יום עברו עלינו בלי שהשגנו שום מזון טרי. אכלנו צנימים שכבר לא היו צנימים, אלא אבקת צנימים שורצת תולעים, כי הן אכלו את כל החלק הטוב שהיה. הם עדיפו צחנה עזה של שתן עכברושים, שתינו מים צהובים שכבר הבאישו ימים רבים, אכלנו גם את אורות הבקר שכיסו את מוטות המפרסים, לעתים קרובות אכלנו נסורת קרשים. עכברים נמכרו בחצי דוקדו כל אחד, אך גם אותם אי אפשר היה להשיג. החניכיים של רבים מאנשינו התנפחו עד שלא יכלו לאכול בשום צורה וכך מתו.
זה נכון.
אבל... מסע של כמעט 4 שנים בסך הכל, אבל המסע עצמו באוקיינוס השקט,
אנחנו מדברים על תקופה של ימים רבים מאוד, ובמקרה לחלוטין הם מצליחים להגיע לימים לפיליפינים, להתאושש שם, לפיליפינים של היום, ששם המגלן יתערב באיזושהי קטטה לא בכלל, והוא משוכנע לחלוטין שבשריון שלו, השריון הספרדי, הוא חסין מפני פגיעה, ומתברר שהוא טועה בכך, והוא יהרג כבר בדרך חזרה הביתה. עכשיו, עוד נקודה בהקשר הזה, כשאני מדבר על סחר, סחר במה? אנחנו, כשאנחנו חושבים על אוצרות המזרח, אנחנו חושבים לעתים, את יודעת, על משי ועל יהלומים, ותבלינים. תבלינים זה הדבר הקריטי. בראשם, פלפל. היו גם אגוזי מוסקט וזנגביל וכולי. למה פלפל? פלפל שאנחנו היום כל כך מזלזלים בו. כי עד המצאת המקרר, האמצעי היחיד לשמר אוכל, במיוחד בשר, באקלים חם, זה מלח ופלפל. על כן מלח ופלפל הם יקרים מפז. המילה האנגלית למלח באה מהמילה שכר.
סלרי.
נכון, שקיבלו את זה, החיילים הרומאים קיבלו את שכרם במלח. מלח היה מונופול בהודו, לימים של חברת הודו המזרחית. ופלפל, פלפל, זנגביל, כמון, כל התבלינים האלה, זה לא, יש את הביטוי הזה של שווה את משקלו בזהב, הם היו שווים הרבה יותר מזהב. באותה תקופה, לאירופים, התבלינים היו הדבר הקריטי, וגם אם הגיע, מחמש הספינות של מגלן, הגיעה ספינה אחת, אבל עם תבלינים, זה היה שילם את המסע כמה וכמה וכמה פעמים למשקיעים שהשקיעו במסעות האלה.
אז אתה מחזק שוב, אני מנסה ככה לפצח את האופי המאוד, תשמע, הוא נשלח לא על מנת לכבוש, לא על מנת לנצר את הילדים, ככה הרי הוא נהרג בניסיון לנצר אותם, הוא נשלח על מנת להביא תבלינים.
נכון.
מה עובר עליו?
קודם כל, הוא משתכנע מאותו סולטן שיש פה מאבק בין דתי, בין נוצרים לבין מוסלמים, והוא חושב שזו חובתו הנוצרית לעשות את זה. עכשיו, זה גם לא שהוא מקבל איזושהי פקודה מאוד מאוד ספציפית. לקברניטים האלה, הם, על העונייה שלו הוא אלוהים. הוא זה שמחליט מה לעשות, הוא זה שמחליט לאיזה כיוון ללכת, הוא זה שמחליט לאן להפליג ומה יהיו הפעולות שלהם. וכן, הוא מקבל את ההחלטה, מה שנקרא החלטת מפקד בשטח, והוא עושה את זה. ומהחמש האוניות שיוצאות לדרך, את ציינת את זה, מי שמחזיר אותם זה סגנו, ואגב, שהיה אחד המורדים בו, סבסטיאן דל קאנו, שקצת נשכח, נהיה הערת שוליים למגלן.
כשהוא חזר, הוא זכה להרבה מאוד כבוד. כן. על חשבון מגלן. כן, רק נכון. אותו
לימים
כותב
רק
יומן.
מגלן, נכון מאוד. אבל ישנה עוד נקודה. הזכרנו את חוזה טורדסיאס. בהתאם לחוזה טורדסיאס, המים שחמש הספינות של מגלן מפליגות בהם, הם מים שלא שייכים להם. ואחת הספינות נופלת בשבי. והם יחכו עוד שנים בשבי, עד שהם יחזרו. כלומר, הדבר הזה של שתי מדינות, שהיום אנחנו רואים אותם כמדינות אחיות, כן, ספרד ופורטוגל, שתי מדינות איבריות, כמעט אותה שפה וכולי, בשלב מסוים גם ספרד שולטת בפורטוגל שנים רבות, באותה תקופה אנחנו מדברים על מצב שבו אם אתה הפלגת בים, יכולת ליפול בשבי המוסלמים, שודדי ים, פיראטים, אולי היית נהרג, אולי אתה היית שבוי במשך שנים רבות, זה קרה לסרוונטס שנפל בשבי העותמנים בקרב לפנטו, החיים בים היו חיים מזעזעים. אנחנו זוכרים את השמות של אלה ששרדו ואת השמות של הקברניטים, אבל האנשים האחרים שהיו שם זה אנשים בלתי נתפסים באומץ שלהם, אולי בחוסר היכולת שלהם.
דיברו על זה בזמנו שאני לא יודעת אם זה נכון או לא, שבעצם הכריחו את המלאכים לצאת, חלקם היו אסירים שקיזזו להם ימים, כי הרי היה ברור, גם מבחינת המצבת כוח אדם, הם תמיד היו שמים הרבה יותר מלאכים בידיעה שאחוז גדול לא יחזור.
הם ימותו. אז קודם כל הקצינים ידעו שכשהם יוצאים למשימות אגב של שוד ים וביזה, תכף נדבר על האנגלים, הם ידעו שהם מקבלים אחוז מסוים. ואחוז מסוים מגיע לכולם. זאת אומרת, גם המלאך הפשוט יקבל סכומים שיאפשרו לו כשהוא חוזר הביתה, אני יודע מה.
בידיעה שרוב הסיכוי שהוא לא יחזור בחיים.
את צודקת לגמרי. אבל כמו תמיד, אנחנו חושבים על מה יקרה אם, לא על מה יקרה אם לא. אנחנו חושבים כשאנחנו ממלאים, אני יודע מה, לוטו, על זה שאנחנו נזכה. אנחנו לא חושבים על זה שבעצם הסיכוי לזכות הוא כמעט אפסי, ואותם אנשים שגם על פני היבשה לא חיכו להם איזה שהם דברים מי יודע מה. בואי נזכור, זה לא שחיכתה להם משרה בהייטק, כן? עם מקום חנייה למכונית הצמודה ועם תלושים למסעדה הקרובה. זה לא. החיים שלהם היו, וחלק מהם רצו את ההרפתקה. הם רצו את חיי הים, הם רצו לראות עולם. אנחנו מדברים על תקופה שבה אנשים נולדו, גדלו, התחתנו, ילדו ומתו באותו מקום, באותו כפר, באותה עיירה. כן. הם רצו משהו אחר.
אז אנחנו מסיימים כאן את התקופה הראשונה של המסעות והגילויים. במהלך המאה ה-16 וה-17 כמובן התקיימו עוד מאות מסעות שבהם התגלו חופי מזרח ארצות הברית, קנדה, אלסקה, איים חדשים באוקיינוס השקט. ובפרק הבא נדלג הישר אל המאה ה-18 למסעות המחקר הימיים של ג'יימס קוק, צ'רלס דרווין ואחרים, ששינו לחלוטין את כל מה שתושבי הגלובוס ידעו וחשבו עד אז. ואם תרצו לראות במו עיניכם איך נראו המפות המדומיינות של המאות ה-15 וה-16, כולל זו שמתארת את המסע של מגלן, אתם מוזמנים להיכנס לאוסף המפות על שם לאור, שסרוק באתר הספרייה הלאומית, הגישה אליו כמובן חופשית. תודה לך בינתיים, אורן הארי, פגש בפרק הבא. תודה גם לרז חסון מקיפוד שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל אפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, וכמובן בפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. נשמח מאוד אם תירשמו ותדרגו אותנו. להתראות.